שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בט' תמוז תש"פ, שיעור בבית הכנסת הגדול בבני ברק, בחושן משפט. סימן ע"ב, סעיף י"ז. על תרגלנו פעם בשבוע אנחנו גם כן מדברים, מקדימים לפני השיעור, על נושא של פרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו זה פרשת בלק. בפרק ע"ב, פסוק ב', אומר בעל הטורים, דיבור המתחיל ויער, ג', מצינו ראייה לשון הבנה. איפה רואים? עכשיו כי שומע יוסף בבראשית מ"ב כ"ג, וכן בלשון שמיעה, על הנושא של שמיעה מופיע לפעמים ראייה, כמו בכל העם רואים, בשמות פרק כ', פסוק ט"ו, וגם פסיקתא זוטרתא. הסיבה לכך שחושים שונים נקראים לעתים בשם חוש אחד, וכן בשם של הבנה, שמקורו במוח, שמגיע למוח מהלב, כן, הובנת דליבה, חוקמת דליבה. המוח הוא רק שרת שמסדר את הכל ומעביר את זה לשאר האיברים. אז כל החושים לכם מגיעים למוח, ומשום שכל החושים מצטלבים בנקודה אחת במוח, מעל אזור המצח. ולכן, מאחד זה עובר לשני. לכן אנחנו גם רואים למשל שאם אחד הוא עיוור, למשל, אז הכוח השמיעה שלו היא הרבה יותר חזקה. למה? כי הכוחות מצטלבים. אז מה שהראייה שלו לא עובדת, אז הוא מתגמל את זה בשמיעה. והכל מצטלב בנקודה אחת מעל אזור המצח. מי אומר את זה? רבי אברהם אבן עזרא. כמו שכתב רבי אברהם אבן עזרא שם בשמות, פרק כ' פסוק ט"ו, כותב אבן עזרא כך: וכבר כתבתי, וכבר פירשתי לאל בפרק ה' פסוק כ"א, טעם רואים את הקולות, כי כל ההרגשות מתחברות אל מקום אחד, סוף ציטוט. כוונתו למה שכתב, שהוא כתב לאל בפרק ה' פסוק כ"א, ודע כי חמש הרגשות מתחברות במקום אחד למעלה מהמצח. את זה עד היום אני לא רואה שהם הצליחו להגיע לזה, להבין את זה, הם לא הגיעו לנקודה הזאת במצח, שכל החושים מצטלבים שם. עם כל המעבדות ועם כל הסיפורים שלהם. אם כן, על כן אמרו, הרגשה אחת תחת חוויתה, כמו בקהלת פרק י"ד פסוק ז', הוא מתוק האור. איך אור יכול להיות מתוק? אלא כיוון שחוש הטעם וחוש הראייה מצטלבים באותה נקודה, אז הם מתגמל אחד לשני. כך תירצנו גם תלמיד חכם אחד ששאל אותנו איך מתיישבים דברי בעל הטורים, שהמקור שלו בפסיקתא זוטרתא אגב, כן? עם דברי המחילתא דרשב"י. קודם כל, לפני שאחד שואל, אומר זה, זה לא צריך להתיישב בכלל, כי הוא מדבר לפי פסיקתא זוטרתא, ואתה מדבר מחילתא דרשב"י, לא צריכים להסכים אחד עם השני, מדרש אחד עם השני, אז בכל מקרה. במחילתא דרשב"י הובאו על ידי רש"י גם, כן? בשמות פרק כ' פסוק ט"ו, דיבור התחיל רואין את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר. אז אמרתי לו שזה מה שדיברנו. עלינו לגלל שראי שיש מצב, הוא הראייה היא עצמה השמיעה וההבנה, כמו שמובא לנו בפירושו של רבי אברהם בן עזרא. נביא עכשיו להלן את דברי בעל חובות הלבבות, רבינו בחייה בן פיקודה, תלמיד הרשב"א, שהוא דן בעניין הזה ביתר עומק, ועוד ספר שיש לו, תורות הנפש, בעמוד 18-19, אני מצטט אותו. בעניין יום מתן תורה והעמדת הר סיני, אשר אמרה התורה וכל העם רואים את הקולות, בשמות פרק כ' פסוק י"ח, ושאלו איך העם את הקולות, אחרי שהקולות יוזגו בשמע והמראות לראות בראייה. והשיבו שהבורא התעלה, הוריד על ההר אש גדול כאומרו, והר בוער באש, בדברים פרק ד' פסוק י"א. ואחרי זה אחרי האש אומרים חושך גדול. כאומרו חושך ענן וערפל. וזהו החושך, ולא החושך שלנו. החושך שלנו זה ידר אור כזה. מישהו יגיד בהמשך. סוג חושך מיוחד. הקדוש ברוך הוא במתן תורה, והוא כדרות בינונית, כמו ענן שחור. והקולות נגלו ועשו תמונות בענן כמו שיחרות תנועת השפתיים באוויר. מה מתכן כמו שיחרות תנועת השפתיים באוויר? כשאדם מוציא עברות מילים, האותיות האלה מצטיירות באוויר ממש עוד, רק מה? אנחנו לא רואים אותם. אבל רבנו בחיה יודע שהשפתיים יוצרות את הדבר הזה איתנו מסיני. לפני 30 שנה מישהו רצה לבדוק את זה, ובמעבדה באמת הוא ראה משהו מפליא, שכשאדם מדבר בשפת הקודש אז האותיות נראות באוויר ממש בצורה מדויקת באמצעות המחשוב האלקטרוני. אבל כשאדם מדבר לא בלשון הקודש, זאת אומרת, אדם מדבר בלשון הקודש ומצטיירות, כי אם אחד אומר אמר, אז מצטייר באוויר דרך זהו, דרך המכשור הזה, עוד א' מ' ר'. אבל כשהוא אומר מילה באנגלית, אז יוצא באוויר בלגן שלם. רק האותיות של הקודש, של לשון הקודש. וזה מה שאומר רבנו בחיה לפני 700 שנה, אבל הוא קיבל את זה מסיני. כמו שזה היה פשוט, הוא אומר כמו הדבר הפשוט שידוע, שיחרות תנועת שפתיים באוויר. כולם יודעים את זה לפני 700 שנה, כך קיבלנו. אם כן, וידע העם מה שנחרט בגדיחת, כשהאש קודחת באוויר השחור, כאומרו ואי כשומחם את הכל מתוך החושך. בדברים פרק א' פסוק כ'. וכמו זה גם ביאר רבי סעדיה גאון ז"ל, לא בספר חיבור הידוע שלו, עמלות ודעות, הוא חיבר 60 חיבורים. בחיבור שלו על ספר היצירה. ואבן אתה, איך נהיו אם כן, אבן אתה, אבן עכשיו, אם כן, איך נהיו הצורות והדמיונות לכל הגופות מן החושך. וזכר רבי ניסים ז"ל במגילת סתרים הערבית. מי זה רבי ניסים? רבי ניסים בן מר יעקב החבר, בן מר רב ניסים בן שאין, נולד במדינת קירואן באשר בצפון אפריקה לפני אמצע המאה השמינית לאלף החמישי, ונפטר לערך בסוף המאה ההיא. בין הספרים שחיבר נודעים לנו על ידי זיכרונם בקדמונים. נמצא גם ספר מפתח התלמוד שנכתב בלשון מעורבת, לפעמים תלמודית, לפעמים ערבית, ולפעמים שתיהן יחד. וחיבור שנקרא מגילת סתרים, שיזכיר רבנו בחיה, הוא החלק השני ממנו. אפשר לראות בכתב עת ביקורי עיתים משנת תקצ"ב, 1832 למניינם, דף נ"ו. כל פנים שישראל השיגו את הקולות וראו את הקולות הם קודחים בתוך הענן והערפל, ונגלה להם דמותם וכתיבתם באוויר כדרך סדר הדיבור. ואומר שלפיכך אמר מחבר הלכות יצירה, שמן האותיות, היינו איזה אותיות? אותיות האלף בית, מהאותיות האלה נוצר כל גוף הגלגל, כל המציאות הידועה לנו, כל היקומים והכל, הכל נוצר מהאותיות האלה, וכל מה שיש בו. כי האותיות נעשות קודם כל, ואחריהן תבונה המילות, בעניין הרכבת הגופות, דה זה. וכדומה לזה, אמר רבי סעדיה גאון ז"ל בחיבור בגלי עמוקות שלו. אומר הצדיה, מיני חושך ויצא לאור צל מוות, זה פסוק שבאיוב, פרק י"ב, פסוק כ"ב, מה פירוש מיני חושך ויצא לאור צל מוות, ירצה בו שהוציא את המחודשים מן החושך אל האור. לא החושך המוכר לנו. כלומר, הנחיל להם תואר מציאות, ועלו מעמקי זה החושך. התברך מי שפתח את העיניים לראות את אלה הדברים הנסתרים ולא השבח, כמו ש הודה לו ידידו. מי זה ידידו של הקדוש ברוך הוא? דוד המלך. בתהילים כופלם ותתלודה לב, אותך על כנוראות נפלטי, נוראות של מה שראיתי. וזה יבטל דעת מי שיאמר שהיסוד הקדמון אין לו סוף. וכבר ביארנו שלא שיש לו סוף, שהוא נברא בעת שנבראו הגופות ממנו, היסוד הזה. וכמו כן, גם כן, לכן הוא יחלה. אם הוא נברא, הוא יחלה בסוף. והיה לזה, הוא מאמר הכתוב, שהוא יחלה קץ ששם לחושך. היסוד הזה, החושך הזה, הסוג הזה של החושך, יהיה לו קץ, כמו הוא לכל תכלית. הוא חוקר אבן אופן וצמרת, ביוב כ"ח ג', זה הכוונה. ורצה בו שהיסוד המחשיך, היותר ברור ממה שקדמנו בעניין האור והחושך, אשר על פני תאום. הוא מאמר איוב חוק חג על פני מים, עד תכלית אור עם חושך, ואיוב כ"ו י'. הנה הראה בזה שהאור והחושך נבראו מן הבורא תלה, והם גם יכלו ככלות העולם. ודע שבזה העניין טעו האנגושים, המחשבים, ודימו שהאור והחושך הם שני אלילים כבירים קדמונים. ידוע, האמונה הגנוסטית שיש שני חושך ואור, האור הוא הטוב והרע הוא החושך. ובבבל החברים, הם היה להם זה, כשהיה יום אחד שהם היו כולם, הכל חושך, אסור היה להדליק שום דבר, נפל בדיוק בחנוכה, היה להם בעיה ביהודי בבל עם החברים האלו. בזמן אור הכל היה צריך להיות נוער. וזה ממשיך עד היום, זה בעצם מגיע מבוני המגדל בעצם. הנאורים, כן, הנאורים, מה שנקרא אילומינטי, אילומינשן, נאור, אור, שאומרים שהם עובדים לשטן, השטן אצלם הוא האור, ולכן מי שהוא נאור עובד לשטן, מגיע לשטן, ואנשים הגטו משתמשים בזה למושג שזה משהו מיוחד. כן, כי הם גם משמשים אידיוטים שימושיים של התעמולה למושג נאור. אבל זה הכוונה, שהם אומרים השטן אצלם זה האור, והאלוהים, שיצרו איזה סוג של אלוהים בדמיונות שלהם, הוא אליל החושך. וזה הם עוברים עם כל הזרע, עם כל העולמות, הם קראו בקבלה, היה זה שבתאי, שמד אותם על כל סדר העולמות, והם עושים, אנחנו נעשה תלכון בעולמות. הסדר העולמי חדש זה לא מתחיל פה, הם גם עובדים בקבלה לעשות קלקול בסדר העולמות, כן? ואז השטן שלהם ינצח את האלוהים שלהם. על כל פנים, זה מה שהוא אומר, והסיבה לזה הוא מפני שהם ראו שהטובות תבואנה מן האור והרעות מן החושך, והם שני עניינים הנמצאים בעולם הזה, ויכלו, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, והם יכלו כשיגיע זמנם, ויחסו כל עניין ליוצר אחר. והשם ישמרנו מהדעה הזאת, ויבארנו מאמר התורה שהאור והחושך הם נבראים ונוצרו מן בורא אחד, התעלה, והשומע אלה שתי הדעות לא יכחיש שהחושך והאור נבראו בראשונה, שני יסודות למציאות הטוב והרע, אבל יכחיש דעת האומרים שהם שני אלילים בוראים. ומה שאמרתי שזה החושך הוא העיקרי, והוא מן המינים, והחומר זהו להבדיל בינו לבין החושך שאנחנו חווים, אנחנו רואים, כי הוא איננו עיקרי אלא היעדר אור השמש, מה שאנחנו רואים. כי כאשר יתעלם אור השמש מעל פני הארץ, ירדור החושך ויתפשט בהרחקתו מעט מעט עד שתחשך הארץ, וזה יראה לחוש. וראה לזה אמרו, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, וכן יום שני ושלישי, ראשית א' עד ה', עד כאן הציטוט. זה בנושא הזה. עכשיו בפסוק, פרק כ"ב, פסוק כ"ג מופיע, וחרבו, חרבו שלופה בידו. רש"י פירש, אמר, מי אמר? הקדוש ברוך הוא, הרשע הזה הניח כלי אומנותו, שכלי זינם של אומות העולם זה בחרב. במקום בחרב, הוא בא אליהם, עליהם בפיו, שהוא אומנות שלהם. אך אני לכם את פוסט שלו, ואבוא אליו באומנת שלו בחרף. וכן היה בסופו, ואת בלעם בן באור הרגו בחרף. זאת אומרת, כאילו בחרבו שטופה בידו, וכן ואת בלעם בן באור הרגו בחרף. יש מופיע להלן בפרק ל"א פסוק ח', שבלעם הזכיר שם טומאה, והוא פרח באוויר עם חמשת המלאכים, אז פנחס הזכיר שם של קדושה, וגם פרח אחריו באוויר, כך מביא שם יונתן בן עוזיאל, והוריד אותו למטה והרגו אותו בחרב. עכשיו אם אפשר לסדור את הדלת של דלת הגדול שם, כיוון שברגע שהוא מדבר במרן קול, גם הרבה מזה אמר לזכור את זה, את הדלת. שומעים את זה ביחד. כן. אם כן, נראה שהסיבה לכך היא שהנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם מבריאותיו היא במידה כנגד מידה. כמו שהוא שינה את האומנות שלו, בלעם, כדי לרמות ולנסות להצליח להשמיד את כל עם ישראל, לכן הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה מעניש למד מוסר שהוא גם עושה שינוי. הוא עושה את זה מידה כנגד מידה כדי שיבין הנענש למה בעל המונשו. כך יש גם להבין את נס חנוכה ופורי. בחנוכה הניחו היוונים את אומנותם החרב והציגו את מטרתם הסופית לא כרצח העם היהודי אלא כדי להפסיק את הכל כל יעקב, את התורה שבעל פה הנשמע לבתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן הדרך הייתה גם להפוך את המטרה במלחמה נגדם להשמידם על ידי בני חשמונאים פיזית. בפורים כוונת המן הייתה רוחנית, היה להילחם בהשם, היינו ברוחניות על ידי השמדה השמדה הגשמית של העם היהודי. לכן המלחמה הייתה גם כן בצורה הפוכה, על ידי תפילה וצום. דבר האחרון שמתייחס אליו זה פרק כ"ב, פסוק כ"ח, ויפתח השם את פי האתון. פה יש לתמוע מנס פתיחת פי האתון. הרי כבר זה, לכאורה, מה הנס הגדול פה? הילדים שלמשל תוכי מדבר. אף שחמור מדבר לא היה עדיין דבר שכזה לכאורה.
תוכי לא מדבר, תוכי חוזר אחרי הבן אדם כמו תוכי.
אבל מוציא עבורות.
אבל היא דיברה בן אדם בצורה תבונית כמו בן אדם.
לא, אבל הוא מוציא עבורות.
אבל הוא לא מזוכח את בן אדם.
כן,
אבל
הוא מוציא. השאלה, אני שואל, למה זה... בניסים, למה זה הנס הגדול? שעצם זה שהוא יכול להוציא מילים, כן? אבל יש לכאורה נס גדול יותר. למה זה לא מה שמודגש? כי בלעם דיבר אל האתון, והאתון הבינה מה הוא מדבר. גם כשהם מאלפים כלב או מאלפים זה, אמרו לו כמה קודים, כמה מילים. אבל ככה שיח עם האתון והוא עונה והוא מדבר, זה נתן לו יותר גדול מלהוציא, להוציא מילים.
הוא עלה לרמה של האתון.
כן, אז כזה דבר זה נס עוד יותר מעצם הדיבור. נכון, זה לא דיבור כמו תוכי, אבל יש כבר משהו דומה לזה. אז כבר הוא יותר, יותר, יותר נס גדול.
הרבה יותר גדול.
מה?
כן. זה
בין
של
שמיים וארץ. שביכולת הבנה.
שסתם חוזר אחרי הבן אדם, לבין השיחה השני על האתונים.
כן, מה האתון אמרה? האתון אמרה משפטים עם יכולת הבנה. אבל שהיא תבין, מה אדם מדבר.
היא התנהגה כמו מדבר, כמו ייצוג תכונים.
עוד פעם, כשהקדוש ברוך הוא שם ויותר את פי האתון, אז הוא עושה, אז קדוש ברוך הוא עושה נס שהאתון מדבר, עם דברים של קשר ביניהם.
נכון, אוקיי. הרי אם מביאה, הרי האתון, כבוד הרב, שאומרת, משיבה לבי, אומרת לו, ותאמר האתון לבלעם, אז כן הסכמתי לעשות לך כל, ואומר לו, היא ממש תוקפת אותו.
כן, אבל כיוון שבעצם זה שקדוש ברוך הוא עושה נס, שהיא מדברת משפטים עם מובן מסוים, הנס היותר גדול זה שהיא מצליחה לקלוט הבנה במה שהשני מדבר איתה. זה נס עוד יותר גדול. אז למה הנס הזה לא מודגש? זו השאלה שלי. כן? אז יש לומר שהסיבה היא שזה לא נס יותר גדול, כי יש גם, כדי לדבר יש במציאות. איפה? יש חמור שמבין מה שמדברים אליו, זה לא נס. כיוון שיש זן של חמורים, שמבינים מה שמדברים עליהם. יש זן כזה של חמורים. יעתון, יש זן כזה של חמורים.
איפה זה נמצא?
איך הם נקראים?
איפה זה נמצא?
אני אגיד כל דבר מקור. איך הם נקראים? חמרה לאברה. חמרה זה חמור, אברה זה חושך. כפי שפירש רבנו גרשום מור הגולה במסכת תמיד, דף ל"ב, עמוד א', שם האדורה מתוקנת, המסכת תמיד של פירוש הראווה זה ראש ורגמה, יש שם את זה. על מה היה מדובר שם במסכת תמיד? אלכסנדר מוקדון בא שאל את חכמי ישראל איך לעבור את, להגיע להרי החושך. אז בעצם תיקח את החמורים מחמא דאברה. אז יש זן כזה. האם החמא דאברה זה מה שהיה שם? אז הוא היחיד שאומר את זה, שם מפרשים מפרשים שהמיוחד בחמורים האלו הם שהם יכולים ללכת בחושך. אבל אם רגמה אומר שהכוונה היא לחמורים כאלה, על כל פני מה שהרווח מזה, שברור שיש סוג של חמורים כזה. השאלה רק איזה חמורים הוא אמר, אם זה כך או כמו שהם אומרים, אבל אנחנו, מזה אנחנו רואים שיש זן של חמורים שמבינים...
אבל בפרקי אבות כתוב שזה בריאה מיוחדת, מה זה?
לא, אז הבריאה המיוחדת היה לכאורה, אז השאלה היא מה הנס יותר, מה הנס הגדול יותר. אז אני אומר לכם...
בריאה אתון.
הנס, לכן לבוא ולומר שזה הנס שהאתון מבינה מה שבילעם אומר, זה לא נס, יש חמורים כאלה. לכן שאנחנו מבינים למה הנס הגדול הוא שהחמור גם, שחמור גם כן מדבר מילים עם
אנשים.
כן. לכן זה הסיבה למה זה הנס הגדול. כי חמור שמבין מה שבני אדם אומרים, זה לא נס, כי יש כזה זן של חמור. כיוון שאנחנו, זה בנושא הזה, מה שאומרים על פי האתון, תמיד אנחנו רואים במפורשים ששואלים תמיד למה יש פרשיות, למה הפרשה הזאת באה אחרי הפרשה הזאת. יש תמיד סמיכויות וסיבות לכך. אני יכול לראות שבאמת אחד הסיבות שבלק, פרשת בלק באה אחרי פרשת קורח, כי בשניהם יש בריאה של פה. פה יש את הפה של האתון, ובקורח יש את הפה של הארץ שנברא. אז כבר יש פה קשר עוד נוסף, יש הרבה קשרים פה.
יש לנו באמצע את חוקת, כן?
מה?
יש לנו בין קורח לזה את חוקת.
בסדר, אבל זה הכל צמוד אחד לשני. כי גם בחוקת יש גם כן משהו בלתי נתפס של פרה אדומה, שזה גם כן משהו לא טבעי לחלוטין. אז רואים שיש שלוש פרשיות שהדברים לא טבעיים, שבקצוות שלהם שניהם, אחד זה פי הארץ ואחד זה פי האתון. אז לפתוח את פי הארץ, לכאורה זה נראה משהו שלא היה מעולם ולא יהיה מעולם. אז ככה, אז יש, אנחנו תכף נראה שמה שהיה פה, זה היה כי בפתיחת פי האתון הזה, פי הארץ הזה, היה הרבה המון המון ניסים. והניסים האלו לא היו בשום מקום, כמו שבכל מקום שאדם היה, פתאום נוצר כזה ירידה, הוא התגלגל למקום של הפי הארץ הזה, היו כל מיני ניסים שם. אבל עצם זה שקרקע נפתחת ובולעת, האמת שיכול להיות שברגע שהיה כבר כזה נס, אז כבר ניתן כוח בעולם שיקרה כזה דבר. אני פעם נתקלתי בספר הדברים המוזרים ביותר בעולם, שאחד בשדה בארצות הברית, הרוח חורש על זה, הבן שלו נמצא לידו, פתאום הוא רואה שהארץ נפתחת, ואבא שלו פום, נבלע והארץ נסגרת בחזרה. זה הגדר. אבל אם אנחנו רואים בשירותם של יתד נאמן, הם מביאים כמה וכמה מקרים שקרו כזה דבר בגזירת חכמי ישראל. זה דבר, כעונש.
זה אצל הרמו.
זה אחד הדברים. ביום קיצי בשנת תקוף נונווה, כן, זה 1796 למניינם, בעיר ושן שבהונגריה, הילד אמרם רוזנבוים, בן השש, בנו של רב הקהילה, פוסע לו בזריזות אל תלמוד תורה המקומי. לבית המסים, תת צדדי, מגיח לו בריון מקומי, ותולש מעליו את הטלית קטן שלו. שהוא לובש על בגדיו, כי מנהג המקום על הבגדים, כי מנהג המקום של ידי ישראל הטהורים. אברהם הקטן החל לבכות בקול מר, ולא הסכים בשום אופן לזוז ממקומו עד שהביאו לו טלית קטן אחר. כשדובבו הסובבים את הילד הרך, שיספר להם מה היא רע, נענה ואמר להם שגוי פלוני, טיפוס מפוקפק, שמתו הייתה מוטלת לבריות, הוא זה שחטף לו את הטלית הקטן שלו, ואז מתוך הנחת צער מכל הלב, הפתיר הילד ואמר, הלוואי ייבלע באדמה. לא עברו ימים מועטים, והכל נשמע בעיר ובשל, שאותו גוי מאושל נפל לבור עמוק, וכל איבריו התחזקו ממיתה משונה. זה לא שהארץ נפתחה, אבל זה דומה. כששאלו תמם הקטן, מה ראית לקלל את הגוי הזה דווקא שיבלה באדמה? מענב אמר בתום חינני, למדתי בחומש שקורח לגלל המצווה ציצית, שהוא אמר בשבת ציצית עם ציצית, מה עם בגד שכולו תחלת ציצית, נבלה באדמה, שכך סבו ראיתי שגם הגוי הזה שנתפל לציצית שלי ראו שיבלה באדמה. זה סיפור אחד. עוד סיפור יש, כן, במעשה זה גם ניתן ללמוד דרגתו הגבוהה ובלתי מקובלת של הילד, ועל כך אנחנו מוסיפים את המסופק ששנתיים לאחר המקרה הזה התבקש אדוננו הגרז זיה לישיבה של מעלה. כשהגיע השמועה לעיר ושם, חזר הילד לביתו כשפניו זועפות ובעיניו נגרות דמעות רבות. לאור המשתאים סיפר הילד שמלמד סיפר להם על פטירתו של גדול הדור, ועל כך שחובה מוטלת על כל אחד ואחד נוסעים בלימוד תורה כדי לנסות למלא את החלל העצום שנפער בעולם. התעניין אבי אבד ילד ושאל את בנו, ומה יש בדעתך אכן לעשות? ועל כך ענה הילד שיש בדעתו להקדים ולהשכים מדי בוקר שעה מוקדם יותר ולהקדישה ללימוד התורה. היו אומרים בדורו שבשעה זו שהוסיף אחרי פטירת הגר"א הוסיף הילד שלמות יותר מלימודיו בכל היום. בזכות הדמעות שהוריד על אדם כשר הם שנדו לו לצמוח לנן הרב ועל אדם גדול. לימים התעלה הילד רבי אברהם רוזנבוים, היה אחד מגדולי הרבנים בדורו, שזכה לתואר המרומם רבי אברהם חסידא. מרן הקטן סופר מפליג בכתביו בשבחו, מלכתו כבוד בעיר צפת, שעלה אליה בערוב ימיו. על פי המסופר, קודם הסתלקותו בגיל 40, בירך רבי אברהם בשם מלכות, ברוך המאיר לעבדיו ואור הגנות ששת ימי בראשית. תסב של הגאון דמנה של קליין, נראים כבר שביקש להתאמן סמוך לקברו, התבא לחיבור עם איזה 10 כרכים, שוני הלוחס. הסיפור הזה, אומנם אין בו בעצה של בליעה, אבל בואו נגיע ממש לבליעה. בלב העיר קרקה, במרכז הכיכר שברחוב שוקה, מצויה כברת אדמה קטנה, מתוחמת בגדר ברזל מסורגת. שהמסורת המלווה את יהודי קרקה כבר מאות בשנים מספרת כי היא מצבה אילמת לחתונה טרגית בה נבלעו החתן והכלה שחיללו בשמחת חתונתם את השבת ואף עברו את פיו של גדול הדור רבינו הרמה. אם כן, ככה מתאר את זה בצורה אותנטית איש קרקה אז שנכח בזה הישיש רבי חיים שלמה פרידמן, חסיד בעץ שורשי שהעלה את מסכת חייו הסוערת ותולדות עירו הגדולה כי בסדר לא עמוד כי יחיה, לא הרחק מבית העלמין העתיק, בערך 10 מטר לשם, נראה היה דבר מעניין ביותר. באמצע הרחוב נמצא שטח מוקף בחומה מארבע רוחותיו, גובהו כ4 מטר, בצידו אחד קיים היה פתח סתום, ומעליו גבוהה בכותל אבן מרובעת, שבה חקוקים מספר שורות בשון הקודש, ושברוב השנים התפרק הכתב עד שאי אפשר היה לקרוא. המקום מוכר לכל יהודי פולין בשם דרחזינה בסחי, חתונת בית הקברות של בית העלמין של החתונה הזאת, בעקבות מעשה נורא שקרה בתקופת רבותו של הרמה. במקום זה עמד בית בו התקיימה חתונה ביום שישי אחר השמחה התמשכה אל תוך הלילה של שבת. הנצפים רדו, שרו לכל צליליו של כלי הזמר, וחילול השבת היה נורא ואיום. שסיפרו את הדבר לפני הרמו, ששלח מיד שליחים להודיע שהמנגנים בכלי זמר יפסיקו תכף ומיד חילול שבת. המנגנים והמשפחה היו עזי נפש, לא שאו לעזרתו, הרמה שיגר בשנית עזרה נחרצת על הפסקת חילול השבת. כאשר גם כעת לא התחשבו בדבריו, שקע הבית על כל אשר בתוכו ותבלה מהאדמה, לא נשאר כל זכר מכך שבת שם הבית. והיא לנס. עכשיו, בעקבות המקרה הזה, הוציא הרמת תקנה שמהיום והלאה לא ירים איש לאורך שמחת חתונה ביום שישי. את דבר התקנה קיימו אומנם יהודי קרקה עד לחורבנה של העיר יהודי קרקפי איטלר בר שמו. לעומת זאת, באזור פודגורש לא חלה תקנה. מי שחפץ היה לאורך חתונה ביום שישי, מוכרח היה לעשותו באזור הזה דווקא. איש לא הועיל לעבור על הגזרה שהוציא איש קדוש זה לאחר מאות שנים. בשנת תפשין, עם הכיבוש הגרמני, רצו הגרמנים למחות את המקום, אבל מאיזה סיבה שהיא לא עשו את זה. רק עם תום המלחמה הרסו הפולנים והפכו אותו לגן ציבורי. הרי שזה תוספת מדהימה, קיימת עדות של אדם המספר שהוא בעצמו חפר באותו מקום לפקודתם של הנאצים עם מחשימה, והוא בעימו ראה שבעומק האדמה כן, מונחים כלי סעודה מסוגים שונים שרידים לאותה סעודת חתונה אומללה שהסתיימה בבליעת החוגגים בתוך האדמה. וכל גם עיר הרצוי איצקו במכתבו למוסר שבת קודש מקץ, כשהוא מוסר את הפרטים הבאים מפיו של בן משפחתו של הנצר, יליד קרקה שתגורר ונרק יחד עם אביו, הם חפרו שם וחסרו את התרבית המזעזעת הזאת. כן, היה זה ביום שישי, ערב שבת קודש, שהם סבורים אחרי התתות הנאצים על קרקה, הנאצים הגיעו לאותו מקום המגודר בחומה באמצע הרחוב ותמרו מה זה ועל מה זה. הפולנים אמרו להם כי יש להם פחד להיכנס למקום בעקבות סיפור היסטורי של יהודים תושבי העיר מאות בשנים. הנאצים עשו את היהודי הראשון שנקלע לדרכם, והוא סיפר את מה שסיפר. הם לא האמינו, הם שלחו שליחים להם ברשומות של הממשלה בעיריית קרקה, וגם שם הם מצאו את הסיפור. היה מופיע כחלק מהכרוניקה של העירייה את הסיפור המשובת המוח. חמתם בערה בהם, ומיד הם פרצו למקווה שהיה ממוקם סמוך למקום המגודר ההוא, וציוו על כל היהודים ששארו במקווה לצאת מיד, לקחו אותם, פרצו חור בחומת האבן, ופקדו עליהם להתחיל לחפור. אני ואבי, השם ייקום דמו, היינו בין החופרים במקום, הייתי אז בחור בן 15, חפרנו בעומק כמה שעות, והיינו קבוצה גדולה של חופרים, עד שבעומק הבור מצאנו הרבה כלי סעודה, סכינים, מזבגות, כפות, כוסות וצלחות, עצמות אדם לא ראינו כלל, וגם לא משהו דומה. אבל מצאנו הרבה כלי סעודה. זה הסיפור הזה של... יש עוד סיפור, שבסוף החתונה שנפתחה בחילול שבת, ואף התקנה שבאה בקבותיה, שבגין כך, כדי למה חילול שבת עתידים, קבעה רמה, אין לאורך עצמו ביום שישי. זה היה מוזג בידי רבים מבני העיר קרקע, במות שונים אנחנו מוצאים עדויות נוספות המצביעות, כי זו הייתה המסורת הרווחת בעיר דור אחרי דור. על הגאון בעל ערוך השולחן, מספר בספרו, כי התקנה הזו של עיר עריכת חתונות וערבי שבתות באה לעולם מסיבה שכתוצאה ממאורע עצוב בא חופתה של כלה יתומה שהייתה אמורה להתקיים בצהרי יום שישי, התעכבה במשך שעות רבות עקב קטטה לנדוניה, שבסופו של דבר ערך הרמה את החופה בשעה וחצי לאחר כניסת השבת. הרמה עצמו בספר תשובותיו מתאר בפרוטרוט את ההשתתפות בסיפור שאין כאן מקומו, והסיבה שהביאה אותו לחתן אותם אחר כניסת שבת. ולמנוע מקרים כאלו שוב כותב ערוך השולחן באורך חיים סימן שימה מתת, יוחלט שאין חתן עם הרבה טוב. זאת אומרת שהתקנה עצמה, הרמה לא עשה את זה מיד אחרי המקרה הזה, אלא רק אחרי שהיה עוד פעם את הסיפור עם היתומה הזאת, אז מסמן הרמה עצמו היה מעשה כזה בקרקה כשהיה בת בשם, ביתומה שנמשך כשני שעות בלילה, סביר לבטרות החופה, ולעזר זה כל המדינה, וריש שם לבאר, וגדול כבוד הבריאות, לכן הוא עשה את זה, וצאה חתן וקלה. שאמרנו שבמעשה הזה, עד רק הוא עשה את התיקון בקרקה, לא לעשות שום חופה בערב שבת. כן? כן, זה סיפור לגבי מתי נתקנה התקנה. על כל פנים, כן, יש מסורת, עוד מסורת אחת, בדור קודם לרמה, שבשנת 1000 קג, אצל הגאון הישיש רבי יצחק שכיהן גם כרבה של קרקה באותם הימים, מבלי כל קשר לחילול השבת כזה או אחר, מעשה שהיה כך היה. יהודי כהן, פורק עול בשם שלמה הכהן, זה נגמר, ביקש לישא גרושה, בטענה מגוחכת שהוא מוותר על כהונתו. רב העיר רבי יצחק סירב בתוקף לסדר להם חופה וקידושים, ואף הודיע שאם תעשה את הלבנה הזאת לישראל, הוא יטיל חרם כבד על החוטים. אותו כהן, שהיה מקורב לשלטונות והיו, הביא את הנסיך השליט המקומי, כן, להתערב ולקבוע שעל רבי יצחק מוציא את החובה לסדר את הקידושים בחתונת הכהן הגרושה. שסירב רבי יצחק לפקודה הזו, ישלחו חיילים חמושים כשבידם פקודה כתובה וחתומה מהנסיך, להביא את רב העיר בכוח ובחוזק יד לכיכר העיר ולחייב אותו לסדר את הקידושים. כשהגיע הרב לכיכר העיר, כבר חיכה להם שם קהל עצום, חוץ מהחתן והכלה ומשפחותיהם, ודעו גם סקרנים רבים. מברית ישנה מברית שביקשו לראות איך יפול דבר. הרב הישיש פנה אל החתן והכלה והודיעם כי הוא לא יסדר, שהוא לא יסדר את תחקיתה קידושים בשום פנים ואופן, גם אם הדבר יעלה לו בחייו. רב המשיך והתחנן לפניהם שיסגו החוק מעצם רצונם להתחתן, דבר אסור מדיני תורה, לפחות שלא יכריחו אותו לקחת חלק כמסייע בידי עובר עבירה. וכשהסוררים סירבו והמשיכו לעמוד במרים, קרא הרב העיר בקול לא לא, ריבונו של עולם, רוצים לאלצני לעבור על מצוותיך, אנא השם קדש את שמך בעולמך וחשוף זרוע קודשך כלפי הניצבים עליך בעזות מצח. הרב הישיש פרץ בבכי ושוב הכריז, ענני השם ענני, עשה למען שמך גדול ונורא. אך סיים רבי יצחק את תפילתו וזעקת אימים פילחה את האוויר, האדמה פצתה את פיה וקרב עין בעין את החתן והכלה, כן, בתאום פעורה. וכעבור זמן נסגרה האדמה כפי שהייתה מקודם, כאילו לא ירד דבר. הקהל הגדול שנכח במקום היה ער למתרחש, הוכה באלם ופחד מוות תקף את כולם. החיילים הנדהמים שהיו את הרב בכוח ניסו בחברותיהם לחפור באדמה שכביכול יעלה בידם לחלץ את החתן והכלה מתוך האדמה. אך על מרן ויתרו על הרעיון הנועל הזה. לא זו אלא שהחיילים השאירו את החרבות תקועות כגדר סביב למקום שבו אירע אסון. כשהגיע השמועה מפחידה לנסיך, הוא חשש מאוד שמא גם הוא יתפס בעונש, שהוא הכריח את הרב להגיע. במהירות הוא נסע אל הרב וביקש בתחנונים את סליחתו. הרב נעתר לבקשתו וביקש ממנו שיבנה חומת אבנים גם סביב אותו מקום בו נבנו החתן והכלה, כדי שהכהנים לא ייכשלו בהליכה לקברים. הנסיך כמובן הסכים, והוא זה שבנה את חומת אבנים ששרדה עד זהו. עכשיו יש גם סיפור, כן, על כנסייה שנבלעה באדמה. בשולי העיר אוסטרה עמדה כנסייה נוצרית שהשוהים בה נהגו להציק לבני העיר היהודים. במיוחד היו נוהגים, כן, בשעה שמסעי הלוויות היו עובדים בסמוך לכנסייה בדרכם אל בית העלמין היהודי. באותם רגעים היו הכמרים מצלצלים בפעמונים כמנהגם, ורוח של תרומה נוראה הייתה אופפת גם דוד. הייתה זו צרה צרורה לבני העיר אוסטרה, שבכל המעיין נאנצו להקיף את העיר ללכת סחור סחור כדי לא לעבור ליד הכנסייה, לא לשמוע את צלצולי הפעמונים. לפני פטירתו של רב העיר, רבינו המהרש"א הידוע, סוף מסכת רואים, הורה הוא שבמסע ההלוויה שלו יניחו על מיטתו את החיבור הגדול שלו על הש"ס, חידושי הלכות וחידושי אגדות, ושיוליכו את מיטתו בדרך הרגילה בה היו הולכים בעבר. ועוד הוסיף ואמר בלחישה, שיגיעו סמוך ונראה לאותה כנסייה, יעצרו ויניחו את מיטתו על הקרקע. כשהגיעה השעה בה התבקש המרשה לישיבה של בעלה, יום ח' כסלו שנת שין סדיק ב', כן, נאספו כל בני העיר לחלוק את כבודו האחרון, והם נדהמו לשמוע שמסל והיה התקיים בדרך הרגילה. אך היה זה כעין וכאפס בגודל התדהמה שתפסה אותם, בראותם שכבעוברם סמוך לכנסייה, וכשפעמוני הנוצרים התחילו לצלצל בעוז ותעצומות, נעצרו אנשי חברה קדישה וניחו את ביטתו של המרשה על האדמה. באותו רגע התרחש שנוכח אלפי המלווים מחזה שלא מעל מעדן, ושלא כדרך הטבע המרשו מתיישב על המיטה כאילו היה בחיי חיותו, והחל לדפדף בדפי ספרו. בכל דף שהפך המרשו בספרו שקע הכנסייה על יושבי התוך האדמה עוד ועוד, עד שבסופו של דבר נעלמה הכנסייה מהפני האדמה כאילו לא הייתה שם מעולם. היו מספרים שעד היום הזה יש סימן באדמה על אותו מקום בו נבנה הכנסייה באדמה. זה עוד סיפור של זה, והיו קוראים לזה, במשך הדורות מסופר שהיו מזוויעים על המקום מסוים המכונה קלויסטר פלאץ, מקום הכנסייה. היינו מקום הכנסייה, מספרים שעוד שנים רבות הייתה הכנסייה שוקעת באדמה עוד ועוד, עד שבור גדול נפעל במקום, רק בשנים האחרונות תשרו את השטח במהלך מבנים שונים. יש מסורת חסידית עתיקת יומין גם כן, שבצעירותו של הבעל השם טוב, שהוא היה משמש ללמד תינוקות, החליטה קבוצת גויים להתנכן לו מדרכו אל המקווה, הטהרה. הם ערבו לו, וכשעבר לידם הם החלו לחבוט בו. באותו רגע ממש פתחה האדמה את פיה, ומנהיג הקבוצה, זה שהסית וחרחר את המריבה, נבלע באדמה עד חציו. ולבר שם טוב המשיך בדרכו. בעלה עצומה נפלה על בני החבורה, הם ניסו למשוך את אותו בידיו, ואף לחפור באדמה סביבו, שהבחינו ככל שהם מתעסקים בו יותר, כך הוא שוקע יותר. לשם הצעקות הנוראיות של הנער שנבלע וחבריו, התעסקו גם כפרים מקומיים, ששמעו מה שירה, אמרו אין לנער תקנה אלא להמתין עד שבעל שם טוב יחזור מבית התפילה, ואז תבקשו את סליחתו. ושנראתה מרחוק פתרון של הבעל שם טוב, רצו אליו הכפרים, ובראשם מורה הנער שנבלע באדמה, נפלו לרגליו וביקשו שהנער לא ירד חיים שעולה. הסכים הבעל שם טוב להתנער, כי אם הנער יבטיח נמלן שהוא יותר לא יזיק ליהודים, עד לנצל מהעונש הזה. אם כי עדיין חלק מהעונש יישאר, שהנער יישאר באותו גובה, לא יציב לגדול לו. הנער הסכים והבטיח, והנה נס שלפתע הוא משתחרר ויצא מהאדמה, אבל שנים רבות עוד היו בני המקום מצביעים על האדם הזה שהיה נמוך מבני גילו, ומספרים כי הוא זה אותו נער שנבלע באדמה ולא הוציב עוד לגדול לו. יש עוד כמה מוראות, כן, שהתחשו גם אצל חז"ל, בפעם עם סירת שבת למד על נמוד א', על אודות הצורה האל-טבעית בה תיאר רשב"י את טברי המטומאת מת, אלא שהתלמוד הירושלמי, מסכת שביעית פרק ט', הלכה א', מוסיף ומספר שתכף לאחר מכן ראה אותו קוטי אחד, ואמר, אני אלך ואצחק מהזקן היהודי הזה. הוא לקח הקוטי גופת מת, והטמין אותו באותו מקום, שרבי שמעון בן יוחאי כבר תיאר ואמר שאין מתים. לאחר מכן בא הקוטי לרבי שמעון בן יוחאי, והצביע על המקום הזה ואמר, בחילו, אתה הרי תיארת את מקום פלויני, בוא אני אציע לך מת מהמקום ההוא. צפה רשב"י ברוח קודשו וראה את מעלליו של אותו קוטי, שהוא עצמו הטמין את המת שם לאחר שכבר מקום נתאר, ואז נענה רשב"י ואמר, גוזר אני על עליונים שירדו ועל התחתונים שיעלו. היינו שהקוטי נמצא מעל האדמה ירד יבלע באדמה, ואילו המת שהקוטי הטמין יצאו ויעלה מהאדמה, וצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. וכאן אכן היה, הקוטי נבלע באדמה והוא צף. כך גם היה אצל רבי יהושע, כמו שמספר הזוהר הקדוש בפרשת שמות, לפי פירוש זה. רבי יהושע היה מהלך ועולה בדרך לירושלים, ודרכו ראה רבי אחד שגם היה הולך בדרך, יחד עם לו. פוגשים ביהודי אחד, אמר רבי לבנו, יהודי מבועל זה שמאז בו אדונו, לכלך אותו ורקד בסקנו 7 פעמים, שהוא מזרע עליונים, דהיינו מאברהם, יצחק ויעקב, ובכל זאת ככה, ואני יודע ש70 אומות משרתים בהם, הלך בנו של הערבי, אחת בסקנו של היהודי, אמר רבי יהושע, עליונים עליונים, דהיינו שהתפלל בזכות אבות, גוזר על העליונים, היינו על הערבי ובנו שמחזיקים עצמם עליונים על היהודים, שירדו למטה. לא גמר רבי יהושע את דבריו, ושניהם נבלעו במקומם בתוך האדמה. עד לפה, זה הסיפורים הדברים האלו שמופיעים. סיימנו בדברי חז"ל. נעבור כעת לחוש המשפט. אנחנו בסימן ע"ב, ואנחנו נקרא את קצות החושן באות י"ז בעמוד קמ"ד למטה בשולחן ערוך. אתם רואים כולם, נכון? עמוד קמ"ד. אם לא נאבד המשכון, אז על מה הם חלוקים עמל ובעלוי? ובעיקר הלווה. עמל ואומר שהוא הלווה לו סלע. בעלווה אומר שלא הלווה לו אלא רק שקל, היינו חצי סלע. אם המלווה הזה הוא נמצא בעמדה כזאת, בעניין שהוא יכול להחזיק במשכון ולטעון לקוח הוא, הוא יכול לטעון, אני קניתי אותו, אז זה מיגו כזה. הייתי יכול להגיד שבכלל אני קניתי את המשכון, או שאני יכולתי להגיד בכלל לא היו דברים מעולם, לא נתת לי שום דבר, או שהחזרתי לך. אז במצב כזה הוא נאמן לומר שהוא הלווה הוא עליו לפחות עד כדי דמיו. זאת אומרת, אם נניח הוא אומר שהוא הלווה לו סלע, הלווה אומר שהוא הלווה לו שקל, חצי סלע, המשכון נניח שווה 3/4 סלע, אז לפחות כדי 3/4 סלע הוא צריך להחזיר לו, בתנאי שהמלווה יישבע בשבוע בנקיטת חפץ. אם כן, בואו נראה עכשיו מה אומר על קצות החושן, בעמוד קמ"ה למעלה, עוד כף, אם הוא בעניין. בסוף פרק המקבל, שם מדובר, ובמציע קט"ז עמוד א', לגבי סכינא דאשכפתא. מה דאשכפתא? אשכפתא סתם בלשון חז"ל זה לוויה, אבל סכינא דאשכפתא זה סכין שהקצבים חותכים את הבשר, וכנראה למה נקרא אשכפתא? אחרי שהם חותכים גוש של בשר, הם משכימים אותם. ככה, כי הם חותכו אותם לחתיכות. אחרי זה נקרא לו סכינת דאשקפתא. אז שם מדובר היה שמלווה, שהלווה לא יזול את החוב, תפס ממנו את הסכין הזה. אז אמרו שהוא נאמן, אבל את האמרה שם שהוא נאמן במיגו דה לקוח. הוא נאמן כי יש לו מיגו, מתוך שאם הוא היה רוצה, הוא היה אומר שהוא בכלל קנה את זה ממנו, אין לו הוכחה להוכיח שזה הסכין שלו על הלווה, אז לכן ניתן להאמין לו שהוא באמת, שהוא אומר שזה מה שכהן ושהוא חייב לי כסף. וכן, במסכת בבא בתרא למד בעמוד א', גם כן, יש סיפור אחר דומה שגם כן הוא יהיה נאמן אם הוא יכול להגיד שאם הייתי רוצה הייתי אומר שהוא קנוי. ואני איזי, דאח לי חושלי, היו עזים שאכלו חושלי זה סורים כלופים, כן, מה שנקרא עם גריסי פנינה, ואמרו בשס שגם כן, הוא תפס, אכלו לו סורים כלופים, אז הוא תפס מהעזים האלה כמה, ואמר עד שלא מזרים לי את הכסף של הסורים כלופים, אמרו לכם את העזים. אבל הוא תפס את זה סתם, אז גם כן, אם הוא יכול לומר שאם הייתי רוצה הייתי אומר שאני קניתי מהם את זה, אז הוא יהיה נאמן בביגו הזה, אבל צריך ביאור, כי הרי אנחנו רואים פה מהש"ס וגם מהדוגמאות האלה וגם מהפוסקים שהוא לא נאמן לומר למשל שזה משכון, שזה משכון, ודווקא רק בתנאי שיהיה מיגו דה לקוח. למה הוא לא יהיה נאמן למשכון מצד עצמו? יכול לומר זה משכון, לקחתי את זה, ואם תגידו מה, אז זה אולי זה חפץ שמשילים אותו? אנחנו נראים פה דברים שלא משילים, לא משילים, לא עיזים ולא סכין של קצבים. אז למה צריך להגיע לזה שיהיה נאמן רק אם יש לו מיגו, שאם הייתי רוצה הייתי אומר שזה קנוי? למה שלא יהיה נאמן מצד זה שהוא יגיד זה משכון? ועובדה שזה לא דברים שעשויים להשכין, להשיב ולהזכיר, אז איך זה הגיע אליי? ודאי זה הגיע אליי, זה כך שמצא לי משכון. כן, כיוון דעה ודברים שאינם עשויים להזכיר ולהזכיר. וזה אותו דבר, למה שלא יהיה אותו דבר כמו בטענת לקוח? מדוע זה יותר חזק, המיגו הזה שיכולתי לומר שאני קניתי מהם? כיוון שבעל חוב קונה משכון. ובספר הזכות לרמב"ן בכתובות, דף מ"ג עמוד א' מדפי הריף, הרמב"ן ידוע כמגן הגדול על גדולי הקודמים. למשל, הוא מגן מאוד על הריף. על זה גדולות יש הרז"א, המזרחי הלוי, הוא היה לו הרבה השגות על הריף. נקרא לזה המאור. כן, לכן נקרא החיבור הזה, קוראים לו בעל המאור. הרמב"ן קיבל חיבור מיוחד וקרא לזה מלחמות השם, שם הוא נלחם כדי להגן, שם הוא נלחם כדי להגן על הריף מהשגותיו של הרז"א. במסכת כתובות יש את הראב"ד שיש לה הרבה השגות על הריף, לכן חיבר שם הרמב"ן ספר הזכות שהוא מצדד בזכותו של הריף מול הקושיות של הראב"ד על הריף. אז אומר הקצור את החושן, ראיתי גדולי חקלת שהתחבטו והתלבטו בדבר הזה. אז קודם כל הוא אומר, בוא נראה מה אומר הראב"ד שם. הראב"ד בפרק כותב, בניין מלוגה דשטרי. מה מלוגה דשטרי? זה כיס של שטרות. שהייתה אישה אחת שאדם לבא מנה כסף, רק נתן לה כיס של שטרות. כשהוא מת, באו יתנו לקבל את השטרות, אמרו לו, לא, אמרו לה, נכון שהאבא שלנו נלווה לה, אבל הוא הפקיד אצלך, לא נתן לה בתור משכון. היא אומרת, לא, אתה נתן בתור משכון, מה אתה נתן לי את החוב, אני לא אתן לך את הכיס של השטרות? אז על זה אומר הראב"ד, יש מי שטוען, אחד תדעי חיים גדולים, ואומר שבלי מיגו, היא גם תהיה נאמן. אומרת, היא יכולה להגיד, שזה קנוי. יש מי שטוען שגם בלי המיגו הזה יתהיה נאמן, כלומר, ממושכנות הן בידי. כמו ששואל הקצות החושן, למה שלא יהיה נאמן מצד זה שזה משכון בידי? עכשיו, זה לא דבר שמשאילים, מזכירים, כיס של שטרות. אי נמי, אומר הרב"ד, זה לא טענה כלל. זה לא דומה, אי אפשר לדמות משכון למקח. וכיוון שכמוד הנה בגוף, כיוון שהיא מודה, כיוון שבמשכון אמר ומודה בדבר שהמשכון שייך ללווה, אז הוא בחזקתו של המודה, של הלווה, כמו שהוא מודה לו. וכי אמר משכון הוא בידי, כן? אז זה לא מספיק. הוא צריך להביא ראייה שאכן, שאכן זה משקול. ואם יש לו מיגו, מאמינים לו. ואם לא, לא. אם יש לו מיגו שלא יכולתי לומר שהוא קנוי בידי, מאמינים לו. אם לא, לא. כן, הוא דוחה תלת הטוען שאפשר לומר רק מי, שהוא יכול להגיד רק שזה משכון בידו, בעצם זה שזה לא עשוי להשאיר ולהזכיר. זה שהרי אפילו בבקה דיאטמי, היה, שור של יתומים שנגח שור של מישהו אחר, ואותו אחד שהבימה שלו נפגעה, תפס את השור הזה מהם. ואמר לו, הואיל ויכול לומר לקוח בידי, אז עוד פעם, רק אם יש לך מיגו, אם היית רוצה, היית יכול להגיד שזה כמי, אם אין להם הוכחה שנגדך. הלאה, אחי, זאת אומרת, בלי זה, הוא לא יהיה מימן בזה שהוא עמד משכון. עד כאן השאלה הרבה. אם כן, הרבה דבין, שתי מקורות, כמה מקומות, הקצות החושן, ואם כן, הוא אומר קצת החושן, שוודאי דברי הרבה נכונים, נכון מהשס, שהוא לא נאמן למשכון, אלא עד במיגו דלקוח, כמו שכתבתי. אבל בכל מקרה צריך להבין את הסיבה לה. למה? יש לכרוע ראשוני, והרשב"א, שאומר לא, שבאמת כן יהיה, עצם יש להגיד שזה משכון זה מספיק. אז כנראה הסיבות שלהם אחרות, אז צריך להבין מה, כנראה שהם יגידו שיש הבדל בין דבר הזה לבין כל הדוגמאות מהש"ס. והרשב"א כתוב, היכן שידוע, הוא כותב הרשב"א, שבא לידו בתורת משכון, ואינו ידוע כמה ילווה עליו, כמו פה שהמשכון לא נאבד, והם ידוע שיש משכון, רק הוא אומר, הלוויתי לך סלע, והוא אומר לך סיסלע. אז המלווה יהיה נאמן לומר כך, אפילו בלי מיגו. משום שקונה משכון, אבי מוחזק. מי שקונה משכון, אבי מוחזק. תכף נראה למה זה נקרא שקונה משכון, וכן כתב שולחן ערוך בסעיף כ"ג. ואם כן, כיוון שקניין יש לו בגבי, במשכון, בדרבי יצחק, אז לכן ניתן להאמין לו גם בלי מיגו, כמו בטענת לקוח אותו דבר, כמו שבאדם יכול להיות נאמן בטענת מיגו שהייתי רוצה, הייתי אומר שזה קנוי, כך הוא יגע נאמן מיגו. למה הוא קונה משכון? מה שאמר רבי יצחק. כתוב לגבי מי שמחזיק ממון, אחד תהיה צדקה, שצדקה שתיתן את המשכון, תחזיר אותו בזמן, בלילה וזה. אז אם זה לא קנוי לו, אז איזה צדקה הוא עושה? בכלל לא שייך, אין לו שום שייכות בזה. אלא ודאי, אומר רבי יצחק, שזה ראיה שהוא גם כן קונה את המשכון בעניין זה שעד שלא מחזיר לו את החוב הוא לא יחזיר לו את המשכון. אם לא מחזיר לו בכלל, אז הוא יכול לקחת את המשכון, הוא קנוי. אם כן, למה שלא יהיה? לכן הוא אומר, זה גם נכון מצד זה שהוא יכול להגיד שזה משכון וזה לא עשוי להשאיר וזה בסדר. מה אם הוא לומד ללקוחות כפי ממשכונות? מה יותר חזק הטענה של מיגו, של לקוח, מטענה של להגיד שזה משכון? וכיוון זה תאפיס, נאמן בין במקח בין למשכון. היית שם בספר הזכות, ונראה שספירה לי שטוען שגם במשכון, גם יהיה מימן, כטוען עם גוף החפץ. כיוון שקונה משכון מדרבי יצחק. ונראה לי על יהוד דעתי, וזה כן זה מעניין, הוא אומר, פה הרשב"א אומר שזה כן מחזיק, וראינו כל מיני מקורות בשעת לכאורה, שבשום מקום, נראה לי דעתי לפי מה שכתב הרן, לפרק הכותב, שהקשו המי לא מימן לומר על שטר חוב לומר לקוח. אנחנו דיברנו משכון של כל מיני מטלטלים. למה אם יש לו שטר חוב, למה הוא לא יהיה נאמן לומר שזה שלי? כי אני קניתי את זה, זה שטר חוב. זה אבינה בפרק ג' פשוט, בעברת הכוחה ג' עמוד א', אותיות נכנות במסירה. שם מדובר על מצב שיש שני יוסף בן שמעון בעיר, וכתוב שהמלווה הוא יוסף בן שמעון. וזה נמצא ביד אחד, ויוסף בן שמעון השני אומר, לא, אתה מסרת לי את זה וזה שייך לי. אז השאלה היא, מה נעשה פה, באיזה קניין נעשה פה שזה עבר אליו? אז בעצם זה שהוא מסר לו וזה לקניין, זה מחלוקת. אז רב אמר, אין צריך להעביר ראיה על המסירה. וכי איך היא דנאמן דאמר אותיות מקנות במסירה, יהיה נאמן לומר לקוח בידי. כמו שזה שאומר שאותיות, מה זה אותיות? השטר שהוא אותיות נאמן במסירה, אז לכן הוא גם יכול לומר, מכרת לי את השטר. אבל גם לדידן, לשיטתנו, שאנחנו לא פוסקים להלכה, שאין אותיות לקנות במסירה, למה לא יהיה מהימן לומר שהוא יקנה לו את זה, בסדר, אגב, קרקע או שטר כתיבה היה לי שטר על הדבר הזה, ועבד, ותראה בזה הרמב"ן בספר הזכות שם, לפי שם, כשמטלטלין זה משהו אחר ושטרות זה משהו אחר. כשמטלטלין, כיוון שנקנים במסירה והגבהה ותפיסתו עצמה שהוא תופס בהם, הוא, כן, אנחנו רואים כאן, הוא קונה לו. נאמן הוא לומר, לקוח הוא בידי. ולא מפקין הממון מתחת ידו, יד מוחזר. אבל בשטר שעצם התפיסה שלו היא לא קניין. למה? הוא לא מוחזק כלל רק בנייר שלו. לא אומר בעצם האותיות עצמם. ואם טען בניין כך וכך נמסר לי, על הראיה, לפי שאין שימוד השטר יוצא מחזקה של המלווה, הכתוב בשמו. אבל למאן דאמר שכן אותיות כלל במסירה, סובר רבא שכיוון שתפיסתו היא כן קניין, לפי אותו מאן דאמר. שהרי בכל מסירה הוא קונה. ולכן עשו כשאר מטלטלין שהוא נאמן. אבל לפי המאן דאמר שאין אותיות כלל במסירה, זה לא עוזר כל הסיפור של אגב קרקע. אם טען אגב עמך אינו נאמן, עד כאן לשון הרמב"ן. וכיוון שמי שנתן לחברו מלא והניח לו משכון לא קנה המשכון, דמונה אין כאן. משכון אין כאן, כמו שמואר בתוספות והראש בפרק כמה דקידו של דף ח' עמוד ב'. אז פה נסיים רק בנקודה הזאת רק על, על מה הוא אומר, מה שהוא אומר פה, ויש מפה גם כן כלל גדול. הוא מדבר על תוספות במסכת קידושים, דף ח' עמוד ב', הגמרא שם אומרת שאדם, אדם שאומר לאישה, שומע? חי. אדם שאומר לאישה, תתקדשי לי, תתקדשי לי, במנה שאני אתן לך בהמשך. אין לי כעת מלא. אבל אני אביא לך בהמשך מלא. וכדי שתוכל זה נותן לך משכון. אומרת הגמרא, הוא לא קונה את הקידושים פה במשכון, היא לא מקודשת. למה? מנה אין כאן, מה, על בסיס מה הוא קדש אותה, על מנה שלא נמצאת פה, על, הוא אומר, אני אתן לך בעתיד, על מנה אין כאן, משכון אין כאן. השאלה היא מה קורה כאשר מדובר במצב של, שאדם אומר לשני בממון, לא בקידושים. אני אתן לך מנה במתנה, וכדי שתהיה בטוח שאני אתן לך, אני אתן לך בינתיים משכון. השאלה היא, האם גם כאן אנחנו אומרים מנה אין כאן, משכון אין כאן? זו השאלה, כן? אז כמו בקידושים. אז התוספות שמה, ודיבור מתחיל מלא שם בדף ח' עמוד ב', בהתחלה הוא מביא בסתם שזה אותו דבר. כמו שבקידושים זה לא תופס, גם כן במתנה שהוא אומר אני אתן לך בעתיד ותיקח משכון, הוא לא קנה באמצעות המשכון את המנה הזה. ואחר כך מיד הוא מביא, ורבנו חיים הכהן בשם רבנו תם, הם אומרים שלא, יש להבדיל בין קידושים למה שהגמרא אומרת לבין מתנה סתם. בקידושים באמת היא לא מקודשת, אבל כשאדם אומר כזה דבר לשני אני אתן לך מנה, מנה בעתיד תיקח משכון, הוא כן קונה. השאלה היא פה, יש פה שאלה קצת לגבי הבנה, לגבי כל התוספותים בכל מקום בש"ס. האם כשיש בהתחלה תוספות שאומר דבר בסתם, למה? כן. אחרי זה הוא מביא מישהו שחולק על הסתם הזה, במקרה ההוא, רבינו חיים, הכהן בשם רבינו תם, שיש הבדל בין קידושין הזה. על מה עמדת התוספות? האם עמדת התוספות היא מה שהוא אמר בסתם, למעלה, או דווקא מה שהוא מביא בהמשך את רבינו חיים הכהן בשם רבינו תם? מהקצות אנחנו רואים פה שהוא מבין שהעמדה של התוספות זה מה שנאמר בהתחלה בסתם. וכך היא גם שיטת הראש. ככה כותב הראש שם בסוף מסכת קידושין. אבל בראש שמה, יש את הפירוש של קורבן נתנאל על הראש, הוא כותב במשפט אחד, שלגבי הראש מביא את רבינו חיים הכהן בשם רבינו תם שומע בתוספות, בתור יש מפורשים, והקורבן נתנאל אומר שהתוספות סובר כמו יש מפורשים האלה. לא כמו שמין החצות שהתוספות סובר כמו מה שכותב בסתם, כמו דברי הראש. אם כן, לכאורה יש מחלוקת בין הסוף לרבן הקורבן נתנאל, האם כשכל תוספות שלומדים, יש לזה כמינות עצומות לגבי הלכה לשיטתו, לשיטת או לגבי חזיר. למשל, פה התוספות, כבר שהתוספות סובר כך, שהתוספות סובר גם כמו הראש, אז הוא רואה את זה כעמדה חזקה לשתות התוספות, אחרי זה כשנתיבות מקשה עליו כמה קושיות, צוות, אז כשהוא עונה לו בחזרה לשתות החושן שמשובב נתיבות, הוא מביא כראיה אסמכתה על פי ההסבר של התוספות והראש. אבל האם זה אולי זה לא התוספות? אז כמו שהקורבן נתנאל אומר, שזה לא התוספות, מה שהוא מביא בשובה, בהתחלת התוספות בסתם. אז כמו שהתוספות מביא אחרי את רבינו חיים בשם רבינו תם. מי שמכריע את זה, זה בעצם הראש עצמו. איפה? בחיבור תוספות ראש, שעדיין לא היה מודפס בזמנם של הקצות, ודאי לא, נדמה לי גם מקובל לתנאי. התוספות ראש זה חיבור שבא להעביר לנו את דברי התוספות. ומקובל מאוד שהתוספות ראש הזה הוא הרבה יותר מדויק וברור ומוסמך יותר מה התוספות מתכוונים ואומרים, מה שהתוספות שיש לנו בגמרא. ואם אנחנו פותחים תוספות ראש, התוספות ראש מתעלם בכלל מהשיטה שרואית בתוספות אצלנו בהתחלה בסתם, שיטה כמו שלו. ושם אומר התוספות, יש מפרשים, התוספות זה רבנו חיים הכהן של רבנו תם. אם כן, זה הכרעה בין הקרובה נתנאל לבין הקצות החושן, שכמו הקרובה נתנאל. שכשהתוספות מביא בסתם עמדה מסוימת בהתחלה, אז כשאנחנו רגילים, נניח שכמו בגמרא, שהגמרא אומרת כשרבי יהודה הנשיא אמר דעה במשנה בסתם, בלי להזכיר מי הוא, אז הוא סובר שכך הלכה, אז תוספות זה לא ככה. אנחנו רואים שהראש מביא את זה, שרק העמדה השנייה שבועית שרבי נתן, זה התוספות. אם כן יוצא יפה תוספות ראש, שהקרובה נתנאל צדק ולא הקצות. שכשיש לנו סתם בתוספות בהתחלה, ואחרי תוספות מביא פירוש אחר, שרבנו תם הורי, אז התוספות מתכוון שהוא סובר שזה הפשט. כמו שמובא בשם בי, שמובא אחר כך ולא בתוספות סתם. אני אסיים פה, תודה רבה על ההאזנה. כל טוב.